שלום. טוב, אז אנחנו נעסוק היום בסבוראים. בשיעור הקודם דיברנו על בעצם סיימנו לסכם את העיסוק בתלמודים, בבבלי ובירושלמי, ובזה חתמנו את בעצם את העיסוק באמוראים, נכון? דיברנו, אם אתם זוכרים, על היחס בין הבבלי לירושלמי, גם בפסיקת ההלכה, שראינו שבאופן פשוט הפסיקה יותר פשוטה היא הפסיקה כבבלי, דיברנו על זה חוץ מהרמב״ם שבחלק מהמקומות נוטה לירושלמי, אז הפסיקה יותר פשוטה היא כבבלי, וראינו שזה, יש לזה סיבות טכניות נקרא לזה ומהותיות. כאילו הסיבות הטכניות זה ש... כאילו במצב שם בחלק מהזמנים היה יותר טוב, ושהתלמוד הבבלי הוא גם יותר ערוך והוא יותר התקבל, יותר עסקו בו וכל הדברים האלו. ובהקשר העקרוני, אז אם אתם זוכרים, דיברנו כמה דברים עקרוניים, אבל נקודה שאיתה סיימנו, הייתה הסיפור הזה של האור והחושך. זוכרים את זה? אתם עוד מתעסקים בזה? נכון, עם האור והחושך. מה ההבדל בין אדם שנכנס לחדר מואר לאדם שנכנס לחדר חשוך, ושניהם צריכים לתאר את מה שהם רואים? שבהקשר הזה, דווקא למי שנכנס לחדר החשוך, באיזשהו מקום יש יתרון. כאילו, כי הצורך שלו לתאר כל דבר בפרטי פרטים, הוא עוזר לנו לקבל תמונה באיזשהו מקום יותר שלמה, בטח כשאנחנו לא... זאת אומרת, אם היינו יכולים לראות בעצמנו תמונה שלמה או איזה משהו אחר, אבל כשמישהו בא ומפרט לנו, זה מאוד עוזר לנו. בזה, בגדול, חתמנו. מה שאני רציתי שנדבר היום, זה על הסבוראים. איתם בעצם באיזשהו מקום קצת אולי נחתום באמת את העיסוק בגמרא, קצת בגאונים אולי עוד טיפה, אבל בגדול זה, עם זה אפשר לסגור. מי היו הסבוראים? אז הסבוראים זה בעצם התקופה שאחרי האמוראים, שיש לנו מעט מאוד חומר עליהם. ממש, כאילו, כי צריך ממש לחפש בכוח חומר עליהם. יש מחלוקת כמה שנים פעלו, זאת אומרת, האם זה סיפור של איזה שתי דורות, שזה כמה עשרות שנים, או... יותר דורות, סדר גודל של 200 שנה, נגיד, זה פחות או יותר הקצוות של, של ההבנה כמה זמן הם... זה נראה לי שהנטייה יותר, באמת, יותר לכיוון ה-200, 150-200 שנה, משהו כזה. הם כנראה עוסקים בעיקר בעריכה של דברים קודמים. אין לנו דברים שהסבוראים כתבו חדשים, שהסבוראים כותבים לעצמם. זה אין לנו שום דבר כזה. אבל מה שככל הנראה, מה שהם עשו, זה עסקו בעריכה של דברים קודמים. בסדר? לדוגמה הגמרא, זה אולי חלק מהסיפור שנדבר עליו. באופן כללי, הם עומדים בתקופת תפר של, שבין האמוראים לבין הגאונים. אצל הגאונים אנחנו הולכים למצוא באמת עושר מאוד גדול, דמויות מאוד משמעותיות שאנחנו מכירים אותן, אם לא יודע אם זה רס"ג, אם זה כאילו יש הרבה גאונים מאוד משמעותיים, והרבה דברים באמת אנחנו נתחיל לפגוש שמה. אבל הם עומדים באיזושהי תקופת תפר כזאת, גם מבחינה... מבחינת מה שקורה, המצב הוא באמת נהיה יותר קשה בבבל. יש שם רדיפות של השלטונות, שרודפים אחרי היהודים, גם אחרי הנוצרים. יש גזרות שמד כאלה, ראש הגולה נתפס, ויש כאילו ככה ממש, כאילו, התקופה היא תקופה מאוד מאוד מורכבת. כל מיני בלגן, יש שם איזושהי דת שמסתובבת בבבל אותו זמן, דת העם גושית. מתעסקים איתה, והיא כאילו, יש להם כל מיני גזרות שמד, הם עושים לבלגן. זאת אומרת, ילדים... נחטפים, אנחנו תראו כאלה שילדים נחטפים מההורים שלהם, וכאילו סוג של אמרות דת כאלו בזה. הישיבות לאיזושהי תקופה נסגרות לתקופות מסוימות, מתבטלות. חכמים צריכים להסתתר, לברוח, כאילו ממש איזושהי תקופה ככה מאוד מאוד קשה. אולי המשרה של ראש הגולה אולי מתבטלת לאיזושהי תקופה, זאת אומרת הנציג שמאחד את הפן ה... נקרא לזה אולי לאומי יותר, בסדר? נגיד סורה ופומפדית, הישיבות הגדולות, שאנחנו מכירים אותן, שפעלו שנים, 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 אין דף היום, אז הן שתיהן גם כן נסגרות לכמה עשרות שנים. טוב, אז הסיפור הזה הוא גורם גם לאיזושהי הגירה, מתחילה להיות הגירה של יהודים מבבל, זה תהיה בעצם תחילת ההתפזרות היותר אולי משמעותית של עם ישראל באיזשהו מקום, זאת אומרת, כאילו תקופה קשה. עד אותו זמן יש מרכז יהודים מאוד מאוד משמעותי בבבל, ומשם אנחנו מתחילים להתפזר. תקופת הגאונים זה כבר ילך צעד קדימה. יש איזה סיפור על סיפור מפורסם על ארבעה שבועים בתקופת הגאונים שמפזרים את התורה בתפוצות עם ישראל, אבל אני חושב שהקהילות מתחילות כבר כאילו בעצם להתפזר בתקופה הזאת. אצל הגאונים כבר נפגוש כל מיני דברים שבהם הם פונים אל קהילות בכל מיני מקומות ששואלות אותן שאלות. בסדר? שואלים את הגאונים כל מיני שאלות על הסידור, על הגמרא, חלק מהדברים שאנחנו מכירים, הגיעת של רב שרי הגאון, חלק מהדברים האלו, הם נכתבו כמענה לכל מיני קהילות שנמצאות בכל מיני מקומות. בסדר? טוב, אז אני רק מחבר רגע את מי שיצרף, אנחנו סיימנו לדבר על האמוראים, השיעור הקודם, בא וירושלמי, ועכשיו אנחנו מדברים על הסבוראים, שהתחלתי שאין לנו הרבה מה להגיד עליהם. למעשה. בסדר? אנחנו יודעים עליהם מעט מעט מאוד. טוב. רב שרי הגאון באיגרת שלו מסכם ככה, הוא אומר, היו שנות שמד וצרות בסוף מלכות פרסים, ולא אבי יחלין למקבה פירקי. כן, לא היה אפשר לשבת, לקבוע זמן, ללמוד וכו'. ועד שהגיעו הגאונים וקצת החזירו את המצב ככה למצב יותר טוב, אבל ככה הוא בגדול די מסכם את המצב, את מה שקרה שם. טוב. מה אני כן רוצה אבל אולי לדבר על הסבוראים, קצת עליהם ודרכם אולי איזשהו קצת נושא יותר רחב. זה על סיפור חתימת התלמוד. אנחנו בפעם הקודמת, לא פעם קודמת, לפני פעמיים דיברנו על חתימת התלמוד הבבלי, נכון? דיברנו על רבינה ורב אשי, שבעצם חותמים לנו את כל דורות האמוראים, ואוספים את כל מה שנכתב עד אליהם, והם יוצרים את מה שאנחנו מכירים לפנינו, את התלמוד הזה. שאמרנו שהתלמוד הוא כמובן הוא לא טקסט משוכתב, הוא טקסט ערוך, נכון? יכולים להיות בו דיונים בין אנשים שלא חיו באותו דור, כל מיני דברים, כי זה נכון גם במשנה. במשנה אנחנו יותר, אולי יותר מכירים את זה, אבל זה נכון גם בתלמוד. יש, אנחנו יודעים, גם הגיוני, גם הראשונים, שחלק מהסוגיות בגמרא, יש מספר סוגיות, בערך 20 סוגיות, שאנחנו יודעים עליהן, שהסבוראים הוסיפו אותן לגמרא. בסדר? יש סוגיות ממש, הפתיחה של הסוגיה הראשונה שפתחת מסכת קידושין, זה מאוד מאוד מפורסם, היא סוגיה סבוראית. בסדר? זה מתאים לדברים שרב שרי הגאון אומר באיגרת שלו, שכל דור, התלמוד נבנה כאילו דור על גבי דור. דרה, בתר דרה, התווסף תלמודה. כך אומר, כאילו, יש איזשהו ריבוד של דורות, שכל פעם מתווסף עוד איזשהו משהו. אם ננסה שנייה רגע לדבר על העריכה של הגמרא באופן כללי, בואו ננסה שנייה לעשות סדר במה יש לנו בגמרא. בגמרא יש ארבעה רבדים עיקריים, נקרא לזה. הרובד הראשון, עם מה אנחנו נפגשים? עם המשנה, בסדר? המשנה זה בעצם מקור תנאי שנחתם על ידי רבי, כמו שאנחנו מכירים, דיברנו על זה בהרחבה. הדבר השני שאיתו אנחנו נפגשים, זה מקורות, מה? מה זה יכול להיות לנו? נכון, שזה מה זה בעצם? מקורות תנאים מורחבים, שהם לא חלק מהמשנה, התוספתא, הברייתא, כל הסיפור הזה. זאת אומרת, אנחנו, גם זה, אנחנו מדברים על תקופת התנאים, בסדר? נכון, עורכים את זה ראשוני, האמוראים, דור התפר, מתחילים כבר לערוך את זה, מה שהזכרנו, רבי חייא, למשל, הם עורכים כל מיני קבצים כאלו, אבל באופן עקרוני, זה רובד שני, אבל הוא עדיין בין אותו דור, בסדר? המון המון מהעיסוק שלנו בגמרא יהיה בכל מיני הצלבות, נכון? ועימותים בין מקורות כאלו. אני נותן את המשנה, בסדר? המשנה אומרת X. באה ברייתא אומרת Y. איך זה יכול להיות? טה-טה-טה-טה-טה. בסדר? אבל יש לנו... אבל זה... אנחנו מתחילים מהרבדים הללו, מהרובד הראשון המשנאי, של המשנה, אחרי זה מקורות תנאים מקבילים. כבר הזכרנו שנגיד מי שילמד את המשנה ואחרי זה ילמד את התוספתא, נגיד, יהיה לו הרבה פעמים מאוד מאוד קל להבין את הגמרא. כי הגמרא... המון המון פעמים, תביא ברייתות שהן מקורן בתוספתא, בסדר? והרבה פעמים זה מאוד, אתה ממש כאילו עובר על זה לפני, אתה יכול לך זה לראות גם את הפרק. טוב, רובד שלישי, מי הרובד הבא? בעצם אחרי המשנה והמקורות התנאים המקבילים, מי הבא בתור? מי? לא, מה זה הגמרא עצמה? אמוראים, בסדר? נכון, עכשיו מה זה אמוראים? אז גם כאן אפשר לחלק. יש מקורות של אמוראים, אמוראים שאמרו משהו, בסדר? יש מחלוקת בין כל אחד אמר משהו, לא משנה מה. יש מקורות אמוראיים שאמרו כל מיני אמירות בכל מיני נושאים. אבל יש עוד רובד. זאת אומרת, אנחנו, אמוראיים זה עד שנת 500 פחות או יותר. יש רובד אחרון שהוא, מה שיודעים אולי, מה עוד יכול להיות? מה עוד יש לנו בתוך הגמרא? חוץ מהאמירות של האמוראיים? פסיקה זה חלק ממשהו יותר גדול, זה נכון, חלק ממה זה? חופים לא שמים לב לזה, אבל צריך לדעת שזה כאילו סתם, זה אחד הדברים שקיימים הכי הרבה אולי בגמרא, זה מה שנקרא, בחלק מקום נגיד סתם עד הגמרא. מה זה סתם עד הגמרא? זה מי ששואל את השאלות, נכון? מינה הנמילה, מי אמר את מינה הנמילה? מבינים מה אני אומר? נכון? כאילו אנחנו עוברים... אז זה ודאי שזה לא נכון. למה לא? כי הרבה פעמים אמרנו, אנחנו, זה לא דיון בבית מדרש, כי לפעמים לא באותו דור. הם לא באמת דיברו. מישהו לקח, נכון, ועשה, גם את הדברים של האמוראים, לקח, בא מישהו, בסדר? וערך אותו, וסידר אותו. עוד פעם, לא אומר שכאילו שהשאלות הן צריכות להיות מנותקות לגמרי. בחלק מהמקומות, כן, גם יכול להיות שהתשובה לא נאמרה לגבי השאלה הזאת. הזכרנו את זה גם שיש מקומות שראשונים כבר אומרים, נכון? שבאמת האמירה אותי נאמרה בקשר אחר, הביאו אותה פה, כי זה מתרץ... אבל מישהו, את תהליך ה... לקחת את כל החומר, הכתוב הזה, והשעבר, לא יודע כתוב, שעבר נגיד, בין מכתב בין בעל פה, וליצור ממנו סיפור אחד, זה את הסיפור שיש לו מהלך של סוגיה. אנחנו הרי... תחשבו כמה, לא יודע, כשאנחנו לומדים עיון, לא יודע, לא יצא לי הרבה נראה לי להתעסק במה, כאילו בשני, לא יודע, בזמן האחרון, במהלך סוגיה. לא יצא לנו הרבה, אבל נגיד בבקיאות זה קורה המון. מי שלומד עכשיו פסחים נגיד, בדף יומי, בסדר? אז אחד הדברים הכי מורכבים זה להצליח להחזיק ראש עם מהלך, איפה אני נמצא בתוך המהלך. בסדר? מכירים את זה? בדרך כלל דף יומי לומדים נגיד עם שוטנשטיין. אז שוטנשטיין, הוא עושה לך, נכון, עושה לך את כל העבודה, מה אומר לך? עכשיו הוא עוצר, יש לך איזה שתי שורות להפסקה כזה. הגמרא כאן, תחזור להתעסק במה שדיברנו בתת... אבל מי סידר את זה ככה כאילו? למה? מי החליט שעכשיו אנחנו מדברים על נושא מסוים? בסדר? נכנסים בו לסוגריים, ואנחנו עוצרים, אנחנו חוזרים לנושא הראשון. זה הדיון בבית מדרש ככה? יש מישהו שעשה את זה, שבחר לערוך ככה את הגמרא. בסדר? הוא דמות כאילו... אם זה מישהו, אבל זה באמת תפקיד מאוד, נקרא לזה כזה, זה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בעריכה של הגמרא. זאת אומרת, זה עורך הגמרא, מה שנקרא סתמא דגמרא, סתמא דתלמוד, הרבנן בתרי, יש לכל מיני שמות. בסדר? טוב, עכשיו, אם לשלושת הרבדים הראשונים, מאוד קל לנו לדעת מי הם ומה הם, משנה, תנאים, אמוראים, גם בדרך כלל נגיד יופיעו בשמם נגיד, את הרובד האחרון, אנחנו מוצאים בו קצת באיזשהו מקום מחלוקת, להבין מי הגדיר אותו ואיך. אז... אני האמת שאני כאילו, היה לי רק את השני מקורות ולא, לא, 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 יש לי מיותר להדפיס לכם סתם, אבל אז תסלחו לי שאני אגיד לכם דברים קצת בעל פה. אז רב שרי הגאון, נגיד, באיגרת שלו, מה זה? זה נכון, נתפסתי בפעם הקודמת, נכון. כאילו, כחלתי שניגע בזה, ואז לא הגענו. הנה, אז הנה, משמיים. אז מי שיש לו. יאללה, עכשיו אני לא יכול להמציא. ובתר אחי אף על גב דוודאי הוא ראה לו אבא, אתה וסבוראי. אומר, נגיד זה במילים פשוטות. רב שרי הגאון אומר, יש לנו את הסבוראים, שמה הם עושים? דמפרשי פירושי דמקר ולהוראה. הם מפרשים פירושים שהם קרובים לפסיקה, להוראה. ואיקרא אנהו רבנן סבוראי. וכל מי דהוה דלי וקאי פרשוה. כל דבר שהיה לא מספיק ברור, באים הסבוראים, מפרשים אותו, מגדירים אותו וכו'. אז הוא מביא שמות, רב רחומי, רבא ורב יוסף ורב אחים וכזה, כי הוא מביא דוגמאות כאילו של סוגיות שבה אחד הסבוראים מפרש דברים קודמים. בסדר? וכמה אני, הוא מדלג לחלק השני שלו, וכמה סברי יקבעו בגמרא, יש כמה סברות שנקבעו בגמרא, דאינון מרבנן בתראי, שהם מקורם באותם חכמים, רבנן בתראי אותם סבוראים, כגון רב עינה ורב סימונה, ונקטין על מין הראשונים, זה מפורסם, דגמרד, האישה נקנית בג' דרכים, שזה הסוגיה הראשונה של מסכת קידושין, נתנין בריש המן מן הנמיל וכו' עד בכסף מן אלן, עד דף ג' עמוד ב', בסדר, תחילו מבית עמוד א' עד ג' עמוד ב', כולו אינך פירוקה וקושייה, נמתרצה בגמרא, כל הקושיות, פירוטיה, כל זה מה זה, רבנן בתראי סבוראי, תרצינו וקבעינו, בסדר? אומר רב שרי הגאון, לסבוראים יש עוד תפקיד משמעותי בסיפור הזה של העריכה. חלק מהסוגיות הן ממש סוגיות שלהם, כמו הסוגיה הזאת. וחלק מהדברים הם פשוט סוגרים פינות אחרונות, נקרא לזה, בסדר? סוגרים דברים בעריכה. יכול להיות שחלק מהמקומות שכתוב והילכת הכה, כל מיני דברים כאלה, אולי זה שלהם. בסדר? מבינים מה אני אומר? טוב. אז מרש"י נשמע אחרת, רש"י בכמה מקומות שהוא מפרש את הגמרא של... על זה שרבינה ורבה שהם סוף הוראה, אז הוא אומר אחרת. הוא אומר רש"י סוף הוראה, סוף כל האמוראים, על רבינה ורבה שהם סוף כל האמוראים, עד ימיהם לא הייתה גמרא על הסדר. אלא, כשהייתה שאלה נשאלת בתם המשנה בבית המדרש, או שאלה על מעשה המאורע בדין ממון, או איסור ויתר, כל אחד ואחד אומר טעמו. זאת אומרת, איך עבד הלימוד לפני שנכתבה הגמרא? היה בה מישהו אומר, תקשיבו, יש לי, אני לומד עכשיו משנה במסכת, לא יודע, בסדר? מסכת בבא מציע, פרק ג' לפני הדלת. והמשנה אומרת ככה, אבל יש לי, ראיתי, אני מכיר ברייתא שאומרת לך, אז מה אתם אומרים? איך זה יכול להיות? ומתחיל דיון. הוא אומר ככה, הוא אומר, בסדר? ככה, ככה היו לומדים. שירות שנייה, שהיה מגיע מקרה. מישהו, לא יודע, זה השכן שלי, יש לו, יש לי מריבה איתו על הגדר שלנו בחצר, והוא אומר ככה, ואני רציתי שיעשה ככה, והוא בנה מגיע, ומתחילים דיון, ומסתכלים במשנה, וככה, ככה היו לומדים. בסדר? זה עבד עד רבינה ורבשי. כל דורות האמוראים בעצם, ורבשי ורבינה, אומר רשי, סדרו שמועות האמוראים שלפניהם. בסדר? הם לוקחים את כל הדבר הזה ומסדרים אותו, וקבעו על סדר המסכתות. כל אחד ואחד אצל המשנה הראויה והשנויה לה, שזה, באמת אמרנו, זה חלק מההבנה שהדיונים לא נעשו מסודרים, ולא נעשו על המשניות, ולא, זאת אומרת, היו המון 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 המון, המון, המון חומר והמון דיונים, ואז צריך להתחיל לקחת ולהבין איפה לשים אותו עכשיו. עכשיו, סתם, אפשר לחשוב שנגיד סתם חת עריכה. יש לי סוגיה שמעמתת בין שני מקורות ויש בה שני נושאים. איפה אני שם אותה? באיזה מסכת? פה, שם, גם וגם, נכון? כל... ברגע שאנחנו חושבים ככה, אז נראה לי שגם זה יכול גם לשנות את האופן שבו אנחנו לומדים. כי זה... כן. לא, זהו, עוד פעם, אני אומר רגע, לפי רשי לא. אני עכשיו ברשי, רשי מדבר על רבינה ורבשי. כן, זה קצת דומה רשי ורבשי, אבל אתם תשרדו את זה, כן. מה? אני... בסדר? אני... זה מה שקראתי מקודם, זה מתוך האיגרת של, של רב שרי רגאון. בסדר? שהוא כאילו מה שיש להם עוד נגיעות בסוף שם. רשי באופן פשוט כנראה לא מבין, ככה אומר, ורבשי רבינה סידרו שמועות המורים שלפניהם, קבעו סדר המסכתות, והקשו קושיות שיש להשיב, ופירוקים שראוי לתרץ. זאת אומרת, רבינה ורבשי הם אלו שכתבים את הקושיות והתירוצים. בסדר? הם לא ממציאים את התירוצים, ולא ממציאים חלק מהקושיות אולי, אבל הם בוחרים מה להביא, איפה תהיה השאלה, מה יהיו התשובות, בסדר? הם עושים את זה. הם והמוראים שאימהם. באופן פשוט ככה הגמרא אומרת. היא אומרת זה על הגמרא בבא מציע. אני אקריא לכם את זה. שנייה. בפשטות זה רבינה ורשי סוף הוראה, כאילו פשוט, אני אקריא לכם את זה. רבי ורבי נתן סוף משנה, רבשי ורבינה סוף הוראה. בסדר? אז כאילו, זה הביטוי בגמרא. בסדר? שאלה בדיוק מה המשמעות שלו, כן. אז זאת אומרת... מה זה? הם, עוד פעם, אני אומר, בגמרא כתוב שהם סוף הוראה. ברור שקורה שם איזשהו משהו. גם, אני חושב שכאילו, כולם יודעים שהם סוף הוראה. נגיד, מה שאמר רב שרי הגאון, הם מפרש שפירוש הזה מקר ולהוראה, זאת אומרת, למרות שהוא אומר ככה, ככה הוא מתחיל, בתר אחי, אני חוזר לרב שרי הגאון, אחרי רבינה ורבשי חתימה, אף על גב, ודאי הוראה לא עבד, אבו סבורה זה מפרש פירוט. יכול להיות שהם לא ממציאים דברים חדשים, אבל הם אלו שמסדרים את זה עכשיו, בסדר? עורכים ומסדרים, לעומת לפי רשי, מי שמסדר ועורך זה רבינה ורבשי בעצמם, בסדר? לא יודע להגיד ככה, לא יודע כאילו להגיד. אני לא... אני אגיד ככה. אני מתלבט, קודם כל אני מתלבט עד כמה המחלוקת פה היא באמת כזאת, זאת אומרת, האם יכול להיות שרשי מודה שהיו נגיעות סבורות, כאילו גם הראשונים יודעים שיש חלק מהדברים שהם סבורות, אולי השאלה היא כמה, עד כמה אתה נותן משקל לכל דבר, אני חושב, וגם יכול להיות, שמה, גם רשי יכול להיות שהוא מביא מסורות, זאת אומרת, שהוא קיבל אותם, למד, כאילו יכול להיות שזה סוג של מסורות אחרת שמתגלגל לדרכו, בסדר? טוב. וקבעו הכל בגמרא, אומר לנו רשי, אני חוזר לרשי, כגון ATV, MATV, ומין היא, איבאיה להו. כל הביטויים האלו שאמרנו בהתחלה, מי אמר אותה? אומר רשי, מי אמר אותה? רבינה ורבשי, הם אלו שבעצם סידרו וכתבו וכו'. והתירוצים שעליהם, מה ששאירו אותן שלפניהם, ואותם שאמרו לפניהם, הקושיות והתירוצים שעליהם, לא קבעו בגמרא, לסדר המסך וכו'. טוב, בסדר. אז זה בגדול, ככה, זה שני כיוונים. אני מסכים, אני לא חושב שיש פה איזה מחלוקת כותבית וזה. לא היינו, נראה לי, מתייחסים לזה בצורה כל כך מפורטת באופן יחסי, אלמלא הסיפור הזה היה מעורר בשנים האחרונות איזושהי מחלוקת יותר גדולה, שנתייחס אליה קצת. לפני, כבר לא יודע כמה שנים עברו, אני יודע מה, בטח משהו כמו 15 שנה אולי, לא יודע, היה... אז אחד הדיונים הגדולים, כל פעם יש איזה פולמוס תורן כזה, שבו מתעסקים, בסדר? כל פעם, לא יודע, עכשיו יש תקופת יובש קצת, אבל משהו כאילו שרבים עליו. עכשיו דבר על הגיור, זה כל פעם, ותמיד זה תחושה שעל זה הכל יקום ויפול כזה, וזה, יכול להיות שגם מזה אנחנו קצת מתבגרים, מבינים שלא כל דיון כזה יגיע. אנחנו נקום וניפול עליו, אבל היה התעוררה שהומצאה כאילו שיטה חדשה, באקדמיה, דוקטור שדיבר על זה שהגמרא בנויה כרבדים שונים, ויש ללמוד אותה בצורה מרובדת, זה נקרא רבדים, זאת הייתה שיטת הלימוד, לא יודע אם שמעתם את שמה. אז מה הייתה הטענה שלה? אז קודם כל היא טענה את מה שאמרנו עד עכשיו, יש רבדים שונים בגמרא, בסדר? משני המקורות הנאים, טטטטטטטט. השאלה הגדולה היא איך להתייחס לרובד האחרון. אז מה הם אמרו? הם אמרו דבר כזה. קודם כל, יש מבחינת שאלת הרובד האחרון, מתי הוא נכתב, אז ראינו שיכול להיות שאנחנו מאחרים אותו לסבוראים, יש כאלה ששם, יש במחקר שרוצים להמשיך אותו אפילו עד תקופת הגאונים, אבל אני אומר, גם אם נשם את זה רגע בצד, הטענה הייתה כזאת. כל רובד לומד, מכיר את הדברים שלו, והוא לא מכיר את מה שנכתב אחריו. בסדר? ברור שהמשנה לא מכירה את הגמרא, נכון? וכן הלאה. ומה שהם רצו לטעון, שכדי ללמוד בצורה נכונה וטובה, אנחנו צריכים לפרק בין הרבדים השונים, וללמוד כל אחד כשלעצמו. זאת אומרת, איך אני לומד עכשיו? דבר ראשון, אני רוצה ללמוד עכשיו, אני בא ללמוד סוגיה, מה אני לומד? משנה. איך אני לומד את המשנה? לבד. מה כתוב פה? מה נראה לי? מה אני חושב? אחרי זה מה אני עושה? לומד את המקורות התנאים המקבילים. בסדר? שבסוגריים, איך אני מכיר אותם? הם כתובים בגמרא, בסדר? אני כאילו עושה את העבודה הזאת לפני כן. אבל אני נגיד שולף אותם, נגיד, מהגמרא, מחפש אותם אולי בעוד מקומות, בתוספת וכו'. ולומד את זה. ואז אני חושב, נגיד, אם זה מתאים, לא מתאים, יש פה סתירות, כל מיני דברים כאלו, ואני חושב על זה. שלב הבא, אני לומד את המקורות התנאים, האמוראים, סליחה, בסדר? מה אמרו האמוראים בנושא הזה? ושלב אחרון, אני רואה מה אמרה סתמא דגמרא. בסדר? עד כאן, זה בעצם הרובד האחרון שבו אתה, מי ששאל את השאלות, ענה את התשובות, בסדר? כאילו עשה, שערך את הסיפור הזה. אני כאילו שולף את התוכן כשלעצמו ולומד אותו. כאילו יש פה טענה שהיא גם מתודית וגם עקרונית. זאת אומרת, מה זה מתודית מבחינת דרך הלימוד? הטענה הייתה שאתה לומד ככה, הם גם רצו לטעון ש... טענה שהיא חוזרת כל הזמן. לא לומדים, אנשים לא אוהבים ללמוד גמרא. בסדר, זה הייתה חלק מהטענה, כאילו. למה אנשים לא אוהבים ללמוד גמרא? אז יש לכם כל אחד עכשיו... אדם צועק את שייך. זה נכון, כמו שאומר מאיר אריאל. אז כל אחד ייתן את התשובה שלו. אבל למה כאילו לא אוהבים? אז אחת הטענות הייתה, כי אנחנו לא לומדים טוב. איך נלמד טוב? נעשה את זה מעניין. איך נעשה את זה מעניין? נלמד את זה שנבין כל רובד, איך זה עבד, ואיך הייתה פה איזושהי... כל שלב, מה הוא הבין. בסדר? אז שאלה טובה. עוד רגע ניגע בזה. עכשיו יש פה גם איזושהי אמירה עקרונית. כי מבחינה עקרונית, אז לפעמים חלק מהאמירות האלו מובילות להתייחסות שונה לרבדים שונים. זאת אומרת, אם אני הבנתי את המשנה בצורה X, בסדר? ואחרי זה באה הגמרא והבינה בצורה Y, איך אני מתייחס עכשיו לגמרא? היא צודקת. היא לא צודקת. לא יודע, אוקיי. מה היחס בין הגמרא, נגיד בין האמוראים, לא נקרא את זה גמרא, בין האמוראים לסתם עד הגמרא, מה היחס ביניהם? האמוראים רובד יותר משמעותי, נכון? יש את האמוראים, את האמירות של האמוראים עצמם, ויש את הסתם שזה או דור אחרון של האמוראים, או סבוראים או גאונים נגיד, בסדר? נקרא לזה כמו שהם זה. אז אתה יכול פתאום להגיד, רגע, יכול להיות שאני מקבל את דברי הבאי ורבה, בסדר? אני לא מקבל את מה שטענה פה, סתם דגמה, איך שהיא הבינה אותם, איך שהיא שמה אותם, מה היא ש... מבינים מה אני אומר? אפשר להתחיל לשחק עם זה. עכשיו, ברגע שהסיפור הזה יצא, אז הייתה על זה מלחמת עולם גדולה כזאת, כן? כמו שאתם יכולים לדמיין, מלחמה מאוד מאוד גדולה, ונכתב על זה המון, ויצאו נגד זה, והרבנים הראשיים כתבו, וכל מיני כאלו זה. כשהמחלוקת באמת הייתה על שני העניינים האלו, אני אנסה לרכז, אני אנקד את זה שני העניינים. שאלה ראשונה, האם אנחנו יכולים ללמוד את הטקסטים האלה כשלעצמם, בלי התיווך של הדורות המאוחרים? האם אני יכול ללמוד משנה, בסדר? בלי האופן שבו היא הובנה בגמרא. אם אני יכול ללמוד גמרא, זו שאלה שהיא חוזרת אחרי זה בעוד, כאילו היא תחזור בעוד גלגולים, מה זה? נכון, זה גלגול נוסף של הדיון על לימוד התנ״ך ועל המון דברים. זאת שאלה שחוזרת הרבה. האם אנחנו יכולים ללמוד ולהבין אחרת מאשר איך שהבינו לפנינו? יכולים או לא יכולים? זה ברור, השאלה אם אנחנו, האם זה נכון, קל זה ככה. נכון או לא נכון? אוקיי.
אבל אם אתה מסתכל ללמוד את זה במשהו נפרד, אולי אתה יכול לחשוב על איזה משהו
ש... לא, ואם מה שאתה חושב, נגיד, הוא לא, כאילו, אתה הבנת את המשנה ככה, והגמרא מבינה, אתה פתאום מבין שהגמרא מבינה...
אז הבעיה כנראה אצלך.
אז אוקיי, זה...
כאילו המחשבה שצריכה
ללמוד. אז אתה אומר, אז כאילו עד אומר את זה יותר רגוע, אתה אומר את זה יותר קיצוני. זאת אומרת, אם אני מבין אחרת, אז אני במצב לא טוב, נכון? תמיד הבעיה בסיפור הזה... זה שמי, זאת אומרת, אם אתה כזה לא מוצלח, אז איך אתה הבנת את הגמרא? עוד פעם, אתה אומר לי, יש לי הסבר מעולה למשנה, אבל הוא לא מתאים לגמרא, אז סימן שאני טמבל. אז מי אמר שאת הגמרא הבנת? אז נגיד ככה, זה באמת מורכב. בסדר? השאלה, יש פה כמה שאלות, נראה לי. השאלה אם זה נכון או לא נכון, זאת שאלה אחת. רב פרומן, אני אומר, לפעמים שואלים אותו, איך אתה אומר ככה? פעם קודמת אמרת אחרת. אז הוא היה אומר להם, גברה, גברה, קרמית. תראי את הביטוי הזה מהגמרה? זאת אומרת, אם מישהו מבנה אותו כאילו מעמד זה, אז כאילו מותר לנו לחלוק. בסדר. אז מה, תחזור על השאלה, עוד פעם, כאילו מה הנקודה שאתה רוצה להגיד על שם אז? אוקיי, בסדר. זהו, אז אני אגיד, לא, אז קודם כל שאלה האם, שאלה אחת, האם זה נכון שהגמרה בנויה ככה, והרבדים השונים הם לא הכירו אחד את השני, אפשר ללמוד כל אחד בנפרד וכו'. עכשיו, הנטייה שלי, באופן פשוט להגיד שזה נכון. כי זה נראה לי זה גם די מוסכם. זאת אומרת, גם לראשונים, זאת אומרת, השאלה תהיה מה המשמעות של זה. כשאני עכשיו לומד את המשנה בצורה שונה, בסדר? עכשיו, השאלה מה אני עושה עם זה? אני יכול לשאול להיבהל ולהגיד, אם אני הבנתי ככה, אז אולי אני לא בסדר. בסדר? עכשיו, אני חושב שהאמירה אותי צריכה להיות באיזשהו מקום, אולי טיפה אחרת. אם אני מבין אחרת מאיך שהבינו לפניי, בסדר? מצד אחד לא נופלים השמיים, מצד שני, זה כן מעורר אותי, נראה לי, לנסות להבין שוב. נגיד, הרבה פעמים השאלה היא, איך אני מתייחס לדורות שלפניי, היא שאלה, כאילו, האם יש לי מוטיבציה להתייחס אליהם, כאילו, אני מתייחס אליהם ברצינות, ומאלה יש לי מוטיבציה לנסות להבין את הדברים שלהם. זאת אומרת, אם אני חושב שכל מי שכתב לפניי, היה כאילו, בסדר, לא יודע, מי היו המוראים? הם היו קצת פרימיטיביים, חיו באיזה בבל, מה הם עשו שם, מה זה זה? אם אני חושב ככה, בסדר? אז שאני לומד את המשנה, אני המשכיל והחכם והנאור לומד את המשנה, ועכשיו אני מבין אחרת מהם, אז בסדר, אז אני אומר מה הם שווים. אז זאת אפשרות אחת שהיא באמת, להבנתי פחות מוצלחת. אבל אפשרות, יש אפשרות אחרת אומרת, מותר לי ללמוד לבד. אני יכול ללמוד לבד. רק אם אני מבין אחרת, אני צריך לנסות להבין, למה גמרא לא הבינה כמוני? עכשיו, אני חושב ששם הרבה פעמים אנחנו נגלה הרבה דברים. בסדר, כמו שאנחנו אומרים את זה בהמון דברים. תלמד גמרא, אני אומר פה פעמים חבר'ה, אנשים לומדים גמרא עם רשי. כאילו, זה ואין בלתו כזה. זה לא נכון. אתה מפספס שני דברים. אתה מפספס גם את הגמרא וגם את רשי. תלמד גמרא, תבין מה כתוב פה. בסדר, תשב שנייה עם עצמך. תעשה, לפעמים אנחנו נתקעים, כי אנחנו לא מבינים את הארמית, אבל מה שאתה מצליח, תבין. סיימת לקרוא, תקרא את רשי, אחרי שחשבת, תקרא את רשי עכשיו, אתה פתאום תגלה הרבה דברים שלא שמת לב אליהם. חלק מהדברים תגלה שטעית. בסדר? זה קורה. חלק מהדברים אתה תגיד, וואו, רשי אומר פה משהו, איזה כיף, אני פתאום מבין מה הוא רוצה, מה, איזה שאלה הפריעה לו, מה הוא מחדש, או כל מיני דברים כאלו. אני חושב אותו דבר, זה נכון, נכון גם בהקשר, סתם, של לימוד כל דבר, כאילו אם אני לומד משנה עכשיו של עצמה. אני יכול ללמוד את המשנה של עצמה, אני רוצה להבין אותה. עכשיו שאני בא לחזל, ומה זה חזל? אני בא נגיד לאמוראים, בסדר? ואני מנסה עכשיו להבין איך הם הבינו את המשנה. אני חושב שגם ההבנה שלי אותם תהיה הרבה יותר משמעותית. יש, אני חושב שאולי, בהקשר הזה אולי צריך להפריד פה בין שני דברים, וזה אחד הדברים שגם גרמו לאיזושהי סערה גדולה. צריך להפריד בין המחויבות ההלכתית שלנו, לבין היכולת הלמדנית שלנו, אני חושב. וזה קשה. בסדר? כאילו הרבה פעמים יש נוצרת מין תחושה שכאילו, יש בזה משהו לא אמיתי. אם אני מבין ככה, אז אני מבין ככה עד הסוף כזה. ואני חושב שבהקשר הזה, כאילו האמירה, אני אגיד ככה כלפי עצמי נגיד, בסדר? אני אוהב ללמוד לבד. אני אוהב לחשוב לבד, אני אוהב זה, כאילו, תן לי טקסט עכשיו להתעסק איתו לבד, לחשוב עליו, לנתח אותו, כאילו, וזה, אני מאוד נהנה מזה. בסוף העולם ההלכתי הוא עולם שאומר לך לפעמים, תדע שאתה צריך להוריד את הראש. אתה יכול להגיד הרבה דברים, הרבה וורטים, הרבה זה. בסוף, אני אומר, כמעט, תראו, כמעט כל מי שמתעסק בדברים שקשורים לזה, מכל מיני כיוונים, מכל מיני זה, זה, זה. אין לנו בסוף להלכה, אם למדנו על הכזית. בסדר? כמעט כל המאמרים הזה שנכתבים על הכזית, גם אם אחרי זה, גם אם מישהו רוצה להגיד שבסוף כזית זה נגיד כמו זית שלנו היום, כל זה, אז או שהוא יביא פוסקים גדולים שפסקו ככה, או שהוא יסיים בזה שאנחנו, אין לנו אלא מה שפסקו רבותינו כזה. בסדר? כמעט לא משנה איפה אתה בתוך העולם האורתודוקסי נקרא את זה. בסדר? גם בקצוות שלו. כי יש משהו, יש פה איזה מין אמירה שאני מרגיש שהיא אמירה כפולה ומורכבת קצת, ולפעמים באמת קשה להכיל אותה. ואחת הסיבות אני חושב שיצאו נגד, היא כי זה לא כזה פשוט. ברגע שאתה מתחיל להעמיד את שאלת האופן שבו הגמרא נכתבה מבחינה היסטורית, אתה פתאום קצת הופך אותה להיות יותר אנושית, אני חושב. אנחנו רגילים, נגיד, להתעסק עם כל מיני כתבים, כאילו, משמעותיים שלנו כיחידה אחת. בסדר? יש לנו, נגיד, את התנ"ך, נכון? אם אתה פתאום מגלה שהיו עוד נבואות, והיו עוד דברים, לפעמים דברים נכתבו ונכנסו, דברים לא נכנסו, היו דברים שהיה דיון עליהם, כאן להכניס, אנחנו מכירים את זה, נכון? איזה תחושה זה יוצר? מה אתם אומרים? תגידו אתם. כן, זה מחזק, כאילו, אתם פתאום להבין את ההקשר ההיסטורי שבו הוא נכתב, זה מחזק את האלוקיות שלו, או שזה מחליש אותה? שאלה אם זה אלוקי. לא, אז אני, כי ברגע שאתה מבין את הסיפור, מישהו אמר את זה. אז זה קצת מורכב. פתאום, רגע, אנשי הכנסת הגדולה החליטו מה ייכנס מה לא. זה לא כאילו, זה לא חמישה, יש לנו חמישה חומשי תורה, שגם שם אפשר לדבר איך זה נכתב. נגיד, בסדר, בצורה פשוטה, קיבלנו אותם. בסדר, אחי, אז בואו לא ניכנס בזה. מה זה? מה זה? לא, השאלה אם זה בריחה מה שאתה אומר עכשיו, או שזה תירוי, כאילו אתה, אז אתה בורח למקומות עוד יותר רחוקים. להגיד עכשיו שכאילו, אז אני לא יודע אם זה אלוקי, כי אני לא יודע מה זה אלוקי, אתה כבר אומר לנו, אז שום דבר הוא לא אלוקי.
לא, העניין הוא שזה הרגשה אישית שלך. עכשיו, אתה אומר לי שזה היה סינון בדרך התנ"ך.
כן.
לא יודע אם זה פוגע עכשיו
בהרגשה אלוקית. לא, אני אומר, אדם קורא את ספר תהילים, או ספר ירמיהו, לא משנה מה. כשהוא מכיר את ההקשר והסיפור והזה, זה עושה לו את זה יותר אלוקי? או פחות אלוהי, סתם, יותר קדוש, פחות קדוש, מה זה, איזה, פחות קדוש? בסדר, זה מורכב קצת, אני חושב, בסדר, אינטואיטיבית, לפעמים יש, אין ככה, יש הרבה שחוששים מהמקום הזה שבו אתה תגיד, שמע, זה בסוף של בני אדם, בסדר, הרי זה חלק מהסיפור פה, בסוף בני אדם כתבו את זה, אני אפילו, ואז אתה פתאום מתחיל גם בכלל לדון, איזה בני אדם כתבו את זה, כמעט כל דבר כזה שיש לנו, אז נגיד, חלק מהיציאה נגד שיטת רבדים הייתה בעצם גם נגד כל ביקורת המקרא, שהיא בעצם טוענת טענות כאילו דומות. התנ"ך לא נכתב מתי שאתם חושבים, הוא נכתב מאוחר יותר, ולכן יש בו קטעים מחייבים יותר, מחייבים פחות, כל מיני דברים כאלו. אבל התחושה, אני חושב, כאילו מה שכזה הקפיץ, גם את העולם החרדי, את רוב, כאילו גם חלק ניכר מהעולם הדתי-לאומי, היה, כאילו זה פוגע בתהרת בקדושת ותהרת הגמרא. הגמרא היא דבר שעם ישראל קיבל אותו, יחידה אחת. אגב, נגיד בסוגריים, הגמרא התכוונה שנלמד אותה בצורה של רבדים שונים או כיחידה אחת? מה אתם חושבים? למה? איך אתה... נכון, אז באמת באופן פשוט, נגיד, היא לא כתובה ככה. נגיד, הם רוצים, מי שעוזר, רוצים לטעון באותו זמן ידעו מה, מי כתב כל רוע, אבל הגמרא באופן פשוט לא כתובה ככה. היא כתובה כזה שהיא יחידה. הגמרא אומרת, נכון? הגמרא שואלת. אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים. נכון? שואלת, והכל זה מבחינתנו זה כאילו מין, זה כאילו גם הופך להיות איזושהי מין, כמעט הייתי אומר, אישיות כאילו. זה כאילו קצת כמו אהבת איש ואישה כזה. יש בזה משהו כזה, כאילו, בזוגיות הזאת שבינו לבין הגמרא, כאילו, ופתאום אתה מפרק אותה, את המערכת הזאת, ואתה אומר, מה, לא, זה, זה הסיפור של כמה דורות, שנכתב. אני חושב שהאתגר הגדול הוא להצליח להחזיק איזושהי אינטימיות עם הדבר הזה, ביחד עם ההבנה שמדובר בעניין שנערך בצורה אנושית ומרובדת. מבינים מה אני אומר? אינטימי זה אומר, איך אני אגיד את זה, זה כאילו להרגיש שאתה עומד פה מצד אחד מול משהו אחד, שיש בו נקודה אחת, כאילו כמו מישהו. אני אתן דוגמה אחרת שאני חושב שאולי תעזור להבין את זה, בסדר? הזכרנו את זה נראה לי גם, שאנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא, נכון? מי זה, מה זה הקדוש ברוך הוא? זה משהו אחד או כמה משהו? הוא אחד, נכון? אצל המקובלים יש מערכת שלמה. אצל המקובלים מערכת שלמה, נגיד אפילו מילה הקדוש ברוך הוא, היא חלק מתוך המערכת. יש... זה אב ונוקבה, אבא ואמא, זה רנפי, יש כאילו מערכת שלמה, משפחה כזאת. בסדר, אתה מצפח, רגע, מה זה המשפחה הזאת? אנחנו יש שם אחד או שמו אחד, איך נהיה איתן לכל הזה? אז תמיד ברור שבסוף יש אחד, בסדר? אבל יחד עם זאת, כאילו יש בזה משהו שהוא מורכב יותר. מה נכון ללמד ילדים קטנים? להגיד להם שיש, תדעו, יש, כן, יש, שאתה מדבר עכשיו על השם, אתה מתכוון לזה או לנו, למי אתה מתכוון בדיוק? אז אנחנו לא מדברים איתם ככה, נכון? ילדים קטנים זה אפילו עד שיעור כזה, סתם. אנחנו לא מדברים כאילו, למה? כי זה באמת, אנחנו רוצים ליצור איזושהי אינטימיות עם מישהו. אנחנו רוצים באמת לפנות למישהו כאילו, אחד. שהוא כאילו, אפילו משהו, אפילו, יש, להחזיק. באיזשהו מקום היכולת נראה לי להחזיק את שני הדברים האלו, היא מצריכה איזושהי בגרות. ולא תמיד יש לנו אותה, אם נאמר את האמת. ואז כאן נראה לי נכנס את השאלה, מה אנחנו רוצים? מה אנחנו מחפשים יותר? זאת אומרת, אנחנו מחפשים עכשיו את הנאמנות והמחויבות וכאילו המשך המסורת של עם ישראל וכו' וכו'. מה שאנחנו מחפשים עכשיו איזושהי אמת אחת ספציפית שכאילו היא גם נלחמת, כאילו, זו שאלה שאפשר, תבינים מה אני אומר, אפשר להתלבט עליה כאילו. מה אנחנו רוצים? נגיד, אני חושב שהיום אנחנו כבר במצב שאנחנו יותר יכולים לקבל את זה. אני חושב ככה. שאנחנו יכולים להבין, נגיד, שהדברים של הקדוש ברוך הוא אלינו, נמסרים אלינו, נגיד, דרך הגמרא, אבל הגמרא לא נכתבה אך ורק איזושהי יחידה אחת, שכל כולה, כאילו, היא משהו אחד, כלול בתוך עצמו, ירד אלינו מן השמיים. ואנחנו יכולים להבין שלמרות שנגיד, באמת הגמרא נכתבה במהלך כמה דורות, יכול להיות שנערכה קצת מאוחר יותר וזה. זה קשור אולי לשאלה בכלל למה אנחנו מחויבים לגמרא. נכון? למה אנחנו מחויבים לגמרא? בגדול כי עם ישראל קיבל אותה. מה זה? לא, אבל שאלה מי מה שאני חייב לזה, מחויב לזה. אם אני אצא המקורות אחרי, כאילו, בסוף אנחנו, לא סתם אנחנו מתחילים ומסיים שאלה. עם ישראל קיבל את הגמרא, בסדר? יש אלה איך זה קורה בדיוק, אבל נגיד באופן פשוט יש קבלה של זה. מקבלים את זה, וזה מה שמחייב אותנו. זאת אומרת, גם בהקשר הזה, אם אנחנו מבינים שזה נבנה ככה, אז אני גם מרגיש שזה כאילו פחות מאיים. כאילו, המקום הזה שכאילו אולי יש פה דורות שאני... בסדר, אנחנו קיבלנו את המכלול הזה כאיזושהי... בסוף עם ישראל אני חושב שקיבל את המכלול הזה כאיזושהי יחידה אחת. עכשיו, כשאני בא ללמוד במתודה שלי, אפשר להתלבט איך עושים את זה. ואני חושב שבחלק מהמקומות קיבלו חלק מדרי, חלק יותר, חלק פחות, אבל אני חושב ש... לפעמים אנחנו עושים את זה גם בלי לדעת, בלי לשים לב. אני חושב, כאילו, אתה לומד את המשנה, אתה מנסה להבין את זה, אתה מנסה להבין איזה, כאילו, מה הגמרא מחדשת על גבי המשנה, או כמו, אתה רואה עוד מקורות מקבילים קצת ימינה ושמאלה, אבל אני אומר ככה, נראה לי שזה, כאילו, שקצת נרגענו קצת עם הסיפור הזה. זהו, נראה לי שאנחנו נסיים עם הסיפור הזה פה. אלא אם כן יש לכם עוד שאלות, ואם לא, אני חושב שאנחנו נעצור היום. אוקיי. לא, אבל גם שם יש מלחמות גדולות. גם בתנ"ך יש מלחמות גדולות, ואיך נכון ללמוד. זאת אומרת, לא כולם מקבלים את כל הגישות. רחוק מזה.
אתה מתן את הביקורת.
כן.
חוש הביקורת שכביכול עכשיו, בגלל שאנחנו יותר מסכינים, מה הבעיה ללמוד את זה בסוגים שונים? אם אתה בסופו של דבר לוקח את מה שהמורים מביאים לך.
לא, אני...
לגבי מה שאתה אומר, ישראל מקבלים.
כן.
ובצורה הכי פשוטה, כאילו, מי מקבל? כמו השולחן ערוך. מי מכניס שישראל קיבלו את הגמרא או את השולחן ערוך?
נכון, שאלה נכונה. אמרתי לכם איך שאנחנו רצינו לדבר על זה. בעיקרון יש כסף משנה, זה מפורסם כזה. מדבר על זה שאם מיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות הכהנים לא יחלקו לדורות הראשונים, וכן עשו גם חתימת הגמרא. ויש דיון איך זה נעשה, האם זה נעשה ממש, שנציגים מעם ישראל התכנסו כזה קבוע, או שזה משהו שהוא אחר, זה דיון באחרונים. אבל חזון איש, אין שזה שיעור שהבטחתי לכם שנעביר אותו ולא הגענו אליו בסוף. אולי נעביר אותו שתהיו בצבא. טוב, נראה לי אנחנו נעמוד פה היום. זהו, שיהיה לכם בהצלחה בגיוס וזה, שיעור ב', זה שיעור אחרון שלכם.